יפה מאוד. עמוד רשפ בעמודה השמאלית, בצאת ישראל ממצרים. כן, זה המשך ההלל. התחלנו לקרוא את הדברים. בית יעקב מעם לועז, כל השבח הזה כפול. כן, כל הביטויים שם חוזרים על עצמם. בצאת ישראל ממצרים, דבר אחד. בית יעקב מעם לועז, אותו הדבר. הייתה יהודה לקודשו, דבר אחד. ישראל ממשלותיו, אותו הדבר. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, וכן, הים רב היה נוס, הירדן סוב לאחור, וכן, הערים מקדו חילים, גבעות כבני צאן, וכן, בסוף המזמור, בסוף המזמור, מלפני אדון חולי הארץ, מלפני לא היה עקב, וכן, ההופכי הצורה גם מים, חלמי של מעין ומים, כפל הלשון. אז דיברנו פעם שעברה על זה שיש מחלוקת חורזת את כל התנ"ך כולו, בין הרד"ק לבין המלבים. הרד"ק סובר, שזה דרכו של התנ"ך, להכפיל את עצמו, כפל העניין במילים שונות. המלבים לא מסכימים עם זה. לפי המלבים, אין חזרות בתנ"ך, כל כפל כביכול הוא בא למטרה רצינית. כלומר, לחדש פה חידוש. ולכן גם הצלע השנייה אצל המלבים מתפרשת לפעמים באופן שהוא שונה מהותית מן הצלע הראשונה. למשל, השם בציון גדול ורם הוא על כל העמים. אם אני הולך לפי השיטה של רד"ק, אז בעצם זה פחות או יותר אותו העניין. גדול, רם, זה אותו הדבר. השם בציון, גדול, ורם הוא על כל העמים. אותו דבר, גדול, גדול. המלבים אומר בדיוק הפוך. השם בציון גדול, שהוא נמצא בציון, הוא מתגלה בתוך האומה, אבל אצל כל העמים הוא רם, הוא בלתי נתפס. ורם הוא על כל העמים. אז בדיוק הפוך. כן? לפי הרד"ק, זה בעצם אותו העניין. יפה? ואז דיברנו על השאלה מי צודק, האם המלבים או הרד"ק, ואמרנו ששניהם. כלומר, הרד"ק צודק מבחינת הצורה התחבירית, באמת כך זה הדרך שהתנ"ך נוקט. המלבים אומר, אבל למה חזר על עצמו? כן. טוב. וזה אחר שסידר הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם בדבר שהוא הנהגת העולם ואינו יוצא מן הטבע, התחיל אחר כך לספר בדברים שלמעלה מן הטבע. אשר השם יתברך מחדש בעולמו. כן, הרי הפסקה הראשונה, הללויה, הללו עבדי השם, יהי שם השם מבורך מעתם עוד עולם, מזרח שמש על מבול, על שם השם. כל הדברים האלה הם על דרך הטבע. אפילו מושיבי עקרת הבית, הם הבנים, שמחה הללויה, גם זה על דרך הטבע, כי זה דרך הטבע שאישה יולדת. זה שאישה עקרה זה לא דרך הטבע. על כל פנים, כן, כשהעקרה יולדת זה בעצם חזרה אל הסדר הטבעי. אבל בצאת ישראל ממצרים, כאן מופיעה ההנהגה השנייה, הנהגת הניסים. וכל הדברים אשר זכר אחר כך, כולם הם חידוש ונפלאות אשר יעשה הקדוש ברוך הוא בעולם. והתחיל. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. פירוש זה, כי יש לישראל שתי שמות, ישראל ובית יעקב. זה אחד הדברים המשונים, כן? שיש לאבינו הקדמון שני שמות. מה זה חשוב? השם של אב של אומה זה בעצם שם ארכיטיפי שקובע את האופי של האומה שמתייחסת אליו. כן. כי אברהם ויצחק זה לא עם ישראל. מאברהם יצא גם ישמעאל, מיצחק יצא גם עשיו, מיעקב יצא עם ישראל. לכן מה שחשוב לנו זה להבין את השמות של אבינו השלישי. אבינו השלישי, שהוא האב המבסס, המייסד את האומה, יש לו שני שמות. מה זה אומר עלינו? יפה, שיש לנו שתי זהויות. נכון? כלומר שאנחנו לפעמים יעקב, לפעמים ישראל. זה אגב, אחד, כן בבקשה?
שיותר חשוב זה ישראל שנקרא.
בוודאי, אבל לפעמים אנחנו נקראים בשם יעקב. למה? על מנת להיות נצחיים. אנחנו עם של חיי נצח. איך אפשר להיות עם נצחי בעולם משתנה? אם העולם משתנה, אז העם גם כן משתנה. אבל אם יש לך שני שמות, אתה יכול להסתדר. כשהעולם מאפשר, אתה ישראל, כשהוא לא מאפשר, אתה יעקב, ואז אתה חי חיי נצח. בסדר? עם הנצח, לצערנו הרב, לא מפחד מדרך ארוכה. כן.
יעקב זה שם של גלות?
נכון, יפה זה. יעקב זה שם של גלות, של קטנות, כן? בעוקבה וברמיה. מה? יושב אוהלי.
אה? אידיאליסטגר כאילו באור.
כן, הוא מסתגר, יפה מאוד, כן? הגטו, האידיאליזציה של הגטו. ישראל, משון שררה, להילחם, שרית עם אלוהים ואנשים. זה מצב של גדלות. עכשיו, גם בתוך מצבי הגאולה, גם בתוך מצבי הגלות, יש שתי הבחינות, כן? אבל באופן בסיסי אתה צודק, זה ההבחנה. כן, בבקשה.
רציתי להגיד רק דבר קטן, אולי אין צורך שהוא יאמר, אחד מהגדולים שלנו ביום חמישי הלך לעולמו על ידי רצח של ערבים.
כן, זה מזעזע.
כואב הלב.
כואב הלב מאוד. כן, אנחנו ננקום. האומה, כן, כן, מדינת ישראל. טוב, והתחיל, אז אם כן יש לנו יעקב וישראל, אנחנו בעלי זהות כפולה. אם אנחנו מעמיקים עוד קצת, אנחנו רואים שאנחנו בעלי זהות משולשת. אנחנו גם יעקב, גם ישראל, וגם ישורון. ישורון, כן. המילה הזאת מופיעה 3 פעמים בסוף התורה. בפרשת האזינו כתוב, הישמן ישורון ויבעת. גם בפרשת זאת הברכה כתוב 2 פעמים. ויהי בישורון מלך והתאסף ראשי עם, וגם כתוב אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך. כן, זה בסוף התורה. עם ישראל מקבל שם שירי בשם ישורון. כן, אנחנו מזכירים את זה כל בוקר, נכון? בקורבנות. כן, אנחנו עמך בני בריתך, בני אברהם אוהביך, ישראל ישראל כדיך. זה בני יעקב מנחה בחורך, שמאהבתך שאהבת אותו, ומשמחתך ששמחת בו, קראת אותו, יש גורסים קראת את שמו, ישראל וישורון. אז אם כן יש לנו 3 שמות, יעקב, ישראל וישורון. מי אומר את זה בקורבנות? כידוע, כולם. זאת אומרת, האשכנזים הם כנראה ישרים וצדיקים, ולכן אנחנו מאמינים להם שהם אומרים את הקורבנות בבית. מה שאין כן הספרדים שהם חשודים, ולכן מכריחים אותם לומר את הקורבנות בבית הכנסת. מובן? אבל כולם אומרים בסוף, ישראל וישור. עכשיו, מה זה אומר? פשוט מאוד. בזמן היותנו במצב של גלות, אנחנו נתונים גם בשפלות. והשפלות גורמת שההכרה היהודית מתרכזת מסביב לפרט, לא מסביב לכלל. המושג של הכלל נמצא בתרדמה, בהשתקה, בסטנדביי בזמן הגלות. אין זהות לאומית, יש זהות דתית. כלומר, היהדות מופיעה כדת בזמן הגלות. השם של הדת היהודית זה בית יעקב. אנחנו יוצאים מן הגלות, חוזרים להיות אומה, מתפקדים כלאומיות. הלאומיות היהודית נקראת בשם ישראל. ואנחנו מקבלים תעודת זהות ישראלית. ואז יש בעצם בעיה של זהות בתוך המדינה. מי שרואה את ההגדרה של הזהות שלו בתור דת, אז אומר, אני בן הדת היהודית, ומי שרואה את עצמו כשייך לאומה, אומר שהוא בן לאומה הישראלית. יש איזה אמביוולנטיות בתעודת הזהות שמשרד הפנים מנפק, שכתוב דת יהודי, לאום יהודי. ולא מרגישים שבעצם אלה הגדרות המנוגדות זו לזו. כי יהודי מגרש יהודי. זאת אומרת, זה יהודי מסוג אחר.
סלט בעברית.
סלט בעברית, יפה. אלא מה? יש גם מגמה של סינתזה, שישראל ייתן מקום ליעקב. כן? זה, יש פסוק בישעיהו. זה יכתוב ידו לשם, וזה יקרא בשם יעקב, זה יקרא, לא, זה יקרא, טוב, לא משנה, בואו נעזור, אני לא זוכר את הפסוק בדיוק. אבל בכל מקרה, המאבקים של הזהות במדינת ישראל הם מסביב לשאלות האלה, יעקב, ישראל, כן. כשאין ברירה, סימן שאתה בקטנות. אם אתה בקטנות, אתה חוזר לגלות, אתה יעקב. אתה שואל, אני רוצה לחזור על השאלה שלך ולדייק בה, בסדר? אתה שואל, האם עדיף שיהיה פה עם חילוני, אבל פה, או דתי, אבל שם? זאת השאלה שלך. אם אין ברירה. עכשיו, השאלה שלי, למה אתה מתכוון כשאתה אומר עדיף? כלומר, האם אתה מתכוון לומר הנחיה שהרבנים צריכים לתת, או שמה אתה מתכוון הנהגה של הקדוש ברוך הוא? זאת השאלה, לא, זו שאלה מאוד מהותית, אני אסביר לך גם למה. למשל, יש בעולם עבירות. שמעת על זה? אתה אומנם צדיק, אז אתה לא שמעת על זה, אבל אולי, אבל יש בעולם הזה, ככה מספרים שיש אנשים שעושים עבירות. יש, יש. השאלה, האם יש לזה תפקיד? אני שואל אם יש תפקיד לעבירות. בעולמו של הקדוש ברוך הוא יש תפקיד לעבירות. ריבונו של עולם מעוניין שיהיו בעולם עבירות. זה מקדם כמה דברים בתוכנית שלו. האם הרבנים צריכים להורות לעשות עבירות? אם כך. אם כך, לא. נכון? זאת אומרת שהשאלה, כשאתה אומר את המילה עדיף, האם אתה מדבר מבחינת ההנחיה שהרב צריך לתת, או מבחינת התוכנית האלוהית? זאת השאלה. הרב צריך לומר, צריך לומר להיות נורמלי. כלומר, תהיה גם פה וגם שומר מצוות. זה מה שהרב צריך לומר.
הוא יכול לתת לו משל.
זה לא פשוט, אבל אני אתן לך הלכה. למה שאני אסתבך? אני אתן לך הלכות. אחר כך תשלחו פקס למחברי ההלכות. הגמרא וגם הרמב״ם פוסק. לעולם ידור אדם בארץ ישראל. אפילו בעיר שרובה גויים, ולא בחוץ על הארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. מה זה משנה רובה גויים או רובה ישראל? זה למצד ההשפעה. ולכן כתב הגאון רבי אליהו קלצקין, בשאלות ותשובות, אני חושב עם רשפר, לא זוכר. זה תשובה של הגאון רבי אליהו קלצקין, שזה נאמר אפילו בעיר שרובה מומרים. לא רק רובה ישראל, רובה מומרים. לא רק רובה עקום. לכן, על יסוד זה, ענה הרב צבי פסח פרנק, עליו השלום, שהיה אף בדין של ירושלים, ורב ראשי של ירושלים, מגדולי הדור, כששאל אותו הרב שרגאי. הרב שרגאי היה, הרב שלמה זלמן שרגאי, היה אחראי מטעם הסוכנות היהודית, להעלאתם של היהודים מעיראק, של עליית הנוער מעיראק. עכשיו, לפי מה שהיה מקובל אז, בעליית הנוער, כשאנשים היו באים בלי ההורים, היו מחלקים את הצעירים בין היישובים השונים, היו קיבוצים דתיים, קיבוצים חילוניים, וזה היה לפי מפתח מפלגתי, במי יש רוב. ואז היה ברור שאותו נוער שעולה, ברובו יהפוך לחילוני אוטומטית ברגע שהוא יעלה לארץ ישראל, בגלל שהרוב שאותם הימים היו קיבוצים חילוניים, ושם הם היו דתיים. אז הוא שאל את הרב צבי פסח פרנק, הגאון הרב צבי פסח פרנק, שהיה רב ראשי של ירושלים, שאל אותו האם לתת יד להעלאתם או להשאיר אותם בעיראק. ענה לו הרב צבי פסח פרנק, על יסוד ההלכה הזאת שמובד ברמב״ם, שכן יעלה אותם. בסדר? אתה רואה? אני לא הסתבכתי. אני רק ציטטתי אנשים, אני בסדר. טוב. וההסבר הוא פשוט. האם עדיף להיות, אני יודע, חי וחולה, או מת ובריא? מה אתה אומר? עדיף להיות חי, לא? איפה אנחנו חיים? בארץ הזאת. וזה כתוב בילקוט שמעוני, על הפסוק בספר יחזקאל. בן אדם, בית ישראל, יושבים על, על אדמתם, ויתמאו אותה. אומרים חז"ל, בילקוט שמעוני, אלוואי ישבו על אדמתם, אף על פי שמתמאים אותה. בוקר טוב לרב ולתלמידים. אז עולם אידיאלי זה עולם עם עבירות? למה שורפים יורנידה אחת? מתי העולם משתלם? עולם אידיאלי זה עולם בלי עבירות. העולם אידיאלי זה עולם בלי עבירות. אבל יש עבירות. והקדוש ברוך הוא נותן לעבירות להיעשות. אז כנראה שיש תפקיד גם לזה. למה שורפים עיר הנידחת? כי זאת מצווה לשרוף עיר הנידחת. אני מבין את הבעיה בכלל. טוב. מה משמעות דברי המלאך? לא יעקב יאמר עוד שמך. זה בדיוק הנקודה שלנו כאן. לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. שזה המצב האידיאלי. ראוי. שיעקב יהפוך לישראל. אומרת הגמרא, אף על פי שיעקב הפך לישראל, חזר ונקרא יעקב. אלא שישראל עיקר ויעקב תפל לו. ויש מחלוקת בתלמוד בין בן זומה לבין חכמים. כן? האם לעתיד לבוא תיזכר יציאת מצרים קצת, או בכלל לא? נכון? לא, כלומר, כולם מסכימים שהיציאה מעבדות לחירות, כלומר, העצמאות המדינית זה העיקר. השאלה אם יש עדיין מקום לזכור את יציאת מצרים. כן? אז לפי בן זומה, ברגע שמגיעים להקמת המדינה, כבר אין מקום בכלל לזכור את יציאת מצרים, זה הופך להיות פסה. לפי חכמים, אמנם הקמת המדינה העיקר, אבל יש מקום ליציאת מצרים. כלומר, הזהות של יעקב, ושמה הגמרא מביאה כדוגמה, שאף על פי שהנביא אמר, לא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ רוסיה ומכל הארצות אשר הדחתים שם, בכל זאת, היציאת מצרים לא תתבטל, כמו שמצאנו שיעקב לא בטל, למרות שכתוב ישראל יהיה שמך. זאת אומרת שהמעבר מגלות לגאולה זה המעבר מהשם יעקב לשם ישראל, והשאלה אם עדיין יש מקום לשם יעקב בעיני ישראל. עכשיו יצוין דבר מאוד מעניין, שעם ישראל החליט להקים מוזיאון הנקרא בית התפוצות על שם נחום גולדמן. לא נורא, אבל השם הידוע הוא בית התפוצות. עכשיו, בית התפוצות זה מוזיאון למה? לגלות. זה מוזיאון לגלות. כלומר, הישראלי מבקר שם ומגלה את הגלות. עכשיו, זה מעניין. כשעושים מוזיאון למשהו, מה זה אומר? שהדבר הזה נגמר. זה הדבר הראשון. והדבר השני?
אין כוח ללכת 2,000 שנה קדימה, אם אין 1,000 שנה אחורה לפחות, או סבא רבא שלי.
יפה. דבריך, אתה, הם פה מפיק מרגליות. כלומר, מה שאתה אומר, זה שכשעושים מוזיאון למשהו, מלבד מה שדניאל אמר, שזה אומר שהדבר נגמר, זה גם אומר שאני רוצה לנוק ממנו. כלומר, אמנם זה מת, אבל זה חשוב לי. זאת אומרת, ישראל הקים מוזיאון ליעקב. אז הוא הכריע כדעת חכמים ולא כדעת בן זומה, שצריך לחבר בין יעקב לישראל. כן, מה אתה אומר?
שיעקב משנה את השם שלו, יש מאבק.
ודאי שזה מאבק, אתה חושב שזה קל? יש משבר הדת, מה שנקרא. מה זאת אומרת להקביל המציאות שלנו היום? תראה, הדברים לא נכתבו כדי להיות בספרייה. התנ"ך נכתב כדי ללמוד ממנו. לכן זאת שאלה טריוויאלית, מובן מאליו, שאם דברים נכתבו, זה בגלל שזה נכון. כן. בדיוק. זאת אומרת, לפי בן זומה, אין מקום לזהות דתית. לפי בן זומה יש מקום רק לזהות לאומית. שמה ש?
זה אומר שיקיימו מצוות?
להפך, זה אומר שיקיימו מצוות. בתור זהות לאומית. ולא בתור זהות דתית. זאת אומרת, וזה אגב הפשט של הברכות שאנחנו מברכים על המצוות. אשר קידשה נו במצוותיו. למה ביקשנו? אני עושה את המצווה, אני לבד. אלא אני עושה את זה בתור גילוי של האומה. אני אסביר לך. בוא ניקח דוגמה למצווה. בוא ניקח, בסדר? ניקח למשל כדוגמה את הנחת התפילין. הנחת התפילין, אם תשאל כל אדם ללא הקדמה, שאל אותו, תגיד, זה אקט דתי או זה אקט לאומי? מה הוא יאמר? דתי. למה זה דתי? כמו שהרמב"ם כותב, שהנחת התפילין זה גורם לאדם יראת שמיים. נכון? אדם יש לו תפילין בזרועו ובראשו, אומר הרמב"ם, הוא מתמלא ביראת שמיים. זאת אומרת, הטעם של המצווה הוא טעם פרטי. אני אהיה עם יראת שמיים. קוראים לזה דתיות. שאת השאלה, מה הסיבה של הנחת התפילין לפי מה שכתוב בתורה? זכר יציאת מצרים. כלומר, זה אות, זה סמל לזה שיצאת ממצרים, השחרור הלאומי. זאת אומרת, המצווה בתורה מופיע דווקא ברקע הלאומי ולא ברקע הדתי שלה. מעניין? כן, אבל בכל זאת נותנים מקום לדתי. אצל בן זומה, כל זה מתבטל לגמרי. כלומר, הקדושה הפרטית אפילו שלי נובעת מן החיבור אל האומה ולא להפך. כלומר, זה לא עומד בפני עצמו. פשוט מאוד. לפי חכמים, בזמן שיעבוד, יציאה משעבוד מלכויות, בזמן הקמת המדינה, אם אדם מניח תפילין כדי לקבל יראת שמיים, הוא בסדר. ברור? לפי בן זומה, לא. הוא צריך להניח תפילין, זכר ליציאת מצרים, וזה מה שייתן לו יראת שמיים.
רגע, בן זומה זה לא מן האידיאל
הסופי? לא הבנתי, בן זומה הוא מה? לא, לפי חכמים יש סינתזה. זה מתחבר. יש שייכות. הם אמרו, תראה, אם חכמים אמרו שלא יתבטל שם יעקב, אז הם מתכוונים שלא יתבטל שם יעקב. אתה רוצה לשאול פעם שלישית? האם אתה חושב שתקבל תשובה אחרת בגלל שאתה שואל פעם שלישית? לא. נכון? תקבל אותה תשובה. אלא אם כן, מאוד תרצה, אז אני אתן תשובה הפוכה. בסדר? טוב. כן?
אז חסידות, שתורת הפרט סך הכל זה איזשהו כלי נחמד לעבודת השם, אבל לא מרכזי, נגיד?
בגלות זה היה מאוד מרכזי.
אבל היום?
זהו, זו השאלה. יש היום בתורת החסידות, כלומר, בלומדי תורת החסידות, זה נכון, לפעמים נטייה של רטרו.
כן?
רטרו. אתה יודע מה זה אומנות רטרו? אופנת רטרו? רטרו? לחזור למה שהיה. למשל, אמר רבי נחמן מברסלב, הקבר שלי זה בחינת ארץ ישראל. וואי, איזה רוממות. מסכן היהודי שם בתוך הגטו, בתוך החווה, בתוך בית המרזח, קוזקים מסביב. אומר לו רב נחמן, הנה, יש לך קצת ארץ ישראל. וואי, איזה יופי, נוסע לאומן, זה עושה לו משהו. רק כך הוא מגיע לארץ ישראל ממש, והוא מתגעגע לכאילו. זה רטרו. ריאקציונר.
אני מדבר על הנקודה שהחסידות מדברת הרבה יותר על הבן אדם הפרטי ועל עבודת השם שלו, נגיד חווה מבפי המון בזה
שהוא... אני מזכיר לך, אני אסביר לך משהו. אני רוצה להזכיר דבר מאוד חשוב לגבי החסידות. החסידות היא בנויה על רקע של יהדות. זאת אומרת, היהדות עוסקת קודם כל בזה שהקדוש ברוך הוא בחר באומה. מתוך כך יש גם מקום להצמחה והפרחה של כל מיני טיפולים פרטיים וכדומה. אבל זה לא בשביל זה זה קם. אבל אם אתה שוכח את הרקע של החסידות, שהוא היהדות, אתה עלול ליפול לתוך איזה מין מיסטיקה יחידנית, ניו אייג'ית נחמדה. בסדר? עכשיו, יש לגבי הנחת התפילין ממד שלישי, לא רק דתי או רק לאומי, יש גם ממד אוניברסלי. כן? איך כתוב? וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. איך יראו ששם השם נקרא עליך? כל עמי הארץ, אלו תפילין שבראש. איך אומר התלמוד? זאת אומרת שהנחת התפילין היא מעשה בכלל לא דתי ולא לאומי, אלא אוניברסלי. ששם שמיים מתגלה בעולם כולו. זה הזהות השלישית, ישורון. בימינו יש משבר של הזהות הציונית, משבר הציונות, וזה מבשר את היסוד השלישי, ישורון. כן? אז ודאי שיקיימו מצוות, זה שאלה. זה שיש לינוק מהגלות, אומר שראוי לנסוע למחנות ההשמדה כמקובל בבתי הספר? לא הייתי אומר שראוי, שיש לזה מקום. להפוך את זה לפולחן חדש, אני לא בטוח שזה טוב. אבל יש איזה מין אובססיה מסוימת מסביב לאושוויץ וכו'. אבל כן, יש מקום לטיפוח הזכר של השואה, זה חשוב. כן. לשנות את תורת הקבלה כשעולים לארץ. נאמר ככה, תורת הקבלה משמרת בצורה של קופסאות שימורים את עולם החוויות של הנביאים. ברור, יוצא לפי זה שהקבלה, ברגע שאנחנו עולים לארץ, מתעלה. לא שהיא משתנה, היא מתעלה. מתגלה סוף סוף באופן ממשי אותו תוכן ששם למדו אותו בצורה תיאורטית. בסדר? מי אומר את זה? הגאון מבילנה. הגאון מבילנה כותב, אנחנו לומדים כל מיני דברים על עולמות וכו' וכו', לא מבינים כלום. מדוע אנחנו לא מבינים כלום? כי שחה לעפר נפשנו. עד אשר יערה רוח ממרום עלינו, ויתקיים בנו התנערי מעפר קומי שבי ירושלים. זאת אומרת שהדור שלנו שחוזר לארץ עשוי להבין את הדברים הרבה יותר ממה שהגאון מבילנה הבין אותם. לא שאנחנו במדרגה האישית שלו, הוא היה גאון עצום, אבל הגאונות העצומה שלו הפגישה אותו עם תכנים שהוא ידע שהוא לא חי אותם. בסדר? טוב, אז זה לגבי ישראל ויעקב. בואו נמשיך עכשיו בפנים. והתחיל, בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מהמלואז, פירוש זה, כי יש לישראל שתי שמות, ישראל ובית יעקב. הרי יש פה שאלה. אם אכן הדברים כנים, המעבר של אופי המצוות, לעניות דעתי קשה להשעין את העניין ההרי גורל הזה על דקדוק קלוש בסוף פרק כמה דברכות. מה גם שדברי חז"ל שם יכולים להתפרש לפחות לעוד 100 כיוונים. אני לא חושב שהם יכולים להתפרש לעוד 100 כיוונים, אני חושב שהפירוש שאני נותן הוא פירוש נכון. וחוץ מזה, הדקדוק הוא לא קלוש, הוא חזק מאוד. דבר שלישי, ברור שזה לא בנוי רק על זה. יעיין נא כבודו למשל בהערת הנציב מוולוז'ין, המודפסת על מגילת אסתר, המודפסת בסוף כרך ב' של העמק דבר, בסוף פירושו לספר שמות. אז שמה להשלמת גיליון הדפוס הוא כתב דברים, איזה הערה על נס פורים. הוא מביא דווקא דקדוק מעניין. תגיד, הנציב וולוז'ין דקדוק. בסדר, הכל בנוי על דקדוקים, לא? איך כתוב שמה? וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. שואל הנציב, מי הם זרעם של היהודים? גם יהודים. יוצא לפי זה שהכתוב הכפיל את דבריו, כמו שהרד"ק אוהב, נכון? לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. אומר הנציב, בדרכו של המלבים, לא, יהודים זה יהודים, ומי זה זרם? זה ישראל. שהיה מקום לחשוב שנס פורים ייזכר רק בתקופה שאנחנו יהודים, אבל לא בתקופה שאנחנו ישראל. וההיגיון הוא ברור, הרי כל הנס של פורים הוא נס שמתרחש במסגרת של גלות. אז בתוך הגלות אתה מרוצה שהייתה הצלה, נגמרת הגלות, כבר אין מקום לשום דבר, נכון? אלא מה? בכל זאת צריך להמשיך את ימי הפורים. למה? זה נושא ללימוד בפני עצמו לקראת פורים. אבל אתה רואה שגם הנציב מוולוז'ין תפס את הדברים כך. כן. חוץ מזה, סוף פרק כמה דברכות, צריך לזכור, זה תלמוד בבלי. כן, בבקשה.
אני חושב שנפש החיים הוא מלמד אותנו עד כמה היום אנחנו נמצאים במודה ללא הבנה משעברנו ב-75 שנה.
75? בדיוק. משהו כזה באזור.
יש את הזוי דפריך.
סזגית. יפה.
אפריקן.
אשריך, שהלוואי וידע ערבית כמוך. כן.
יכול להיות שזה שיש לנו את המטרה לחזור לארץ בכל התקופות האלה של 2000
שנה,
רצינו לחזור, ברגע שנחזור אין לנו עוד מטרה.
אתה שואל שאלה יפה מאוד, יפה מאוד. הוא אומר, אני חוזר על השאלה, אני רוצה לחזור על השאלה שלך. אני יכול לחזור על השאלה שלך? אם הוא ייתן. השאלה, אתה אומר כך, מה שמחזיק את היהודי כל זמן הגלות, זה הציפייה לגאולה. מגיע גאולה, מה עושים? בסדר? כלומר, זה עולם חסר משמעות פתאום. יש לפעמים באמת יהודים שמרגישים טוב כשחוזרת האווירה של גלות. יש עכשיו גזרה על הגיוס נגד בחורי הישיבות. סוף סוף הרגשה טובה, אתה מרגיש יהודי. כן? אז יש קושי כזה. התלמוד אומר את דבריך, כן? על הפסוק, שעד שלא יבואו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימות המשיח. כן? זה ימים אשר אין בהם חפץ. או במילים אחרות, מי שיש לו לאן להגיע אחרי ימות המשיח, אז ימות המשיח כדאים לו. מי שאצלו ימות המשיח זה הכל, אז הוא מפחד מזה, כן לו לאן להגיע. נכון? זה אגב אחת הבעיות שקרתה לחברה הישראלית, החילונית, כשהיא סוף סוף הגיעה לעצמאות. נכון? נלחמנו בבריטים והכל וזה, וואי איזה טרנד. פתאום, זו, בריטים הלכו, מה עושים? יש איזה בעיה כזאת. לכן צריך להיות מודע למטרות שאחרי זה. ואני אגיד את זה אחרת. ימות המשיח זה לא סוף ההיסטוריה. זה התחלת ההיסטוריה. כל זמן שאתה לא הגעת לימות המשיח, אתה בפרה-היסטוריה. מה זה עולם כזה שבו יש אלימות, מחלות, שנאת ישראל, השפלת שם שמיים? זה עולם זה? זה היסטוריה זה? זה הבל וריק. בוא, סוף סוף, נביא את עם ישראל לארץ, ניתן לו עצמאות, נבנה בית המקדש, יהיו נביאים. סוף סוף אפשר להתחיל לעבוד. בסדר?
ברוך השם, אני לא...
ולכן אומר הרמב״ם, לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. כן.
אני מפחד שהגלגום חוזר.
חלילה.
ברוך השם, אני לא פנתר או צבי, קופץ מהר להר.
פנתר או צבי? כי אתה יודע, לא, כשיש פנתר או צבי בהר, אז מי בסכנה? הצבי, נכון.
הטבע מחזיק אותנו במקום.
בדיוק. כן, מה רצית, איתי?
מה אתה מנה אחרי שאימות המשיח, מה יהיה בהיסטוריה? מה נעשה בהיסטוריה?
אני הבאתי דברי הרמב״ם שעונה על השאלה הזאת. בזמן שהיית לחוץ להצביע כדי שאני אשים לב, נתתי תשובה לשאלה, הבאתי דברי הרמב״ם. לא, אני לא אמרתי תיקון עליו. כתוב, ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. לדעת את השם. אומר, לפיכך יהיו חכמים, ישראל חכמים גדולים, ועוסקים בחוכמות כדי להשיג את דעת בוראם.
מה זה
להשיג את דעת השם? זה, בשביל זה צריך ללמוד.
טוב, עוד שאלה.
כן. מה זה? אמרתי שתלמוד בבלי זה לא איזה מין אגדה ככה שאפשר לזרוק הצידה. הוא אומר, כן, אמרתי, זה דברים יסודיים. הרי כשהתלמוד מביא סוגיה, הוא מתכוון למה שהוא אומר. רוצה שנלמד מזה משהו. שלום וברכה. האם אפשר להגיד שיעקב מייצג הקשר בין האומה לעצמה? ישראל הקשר בין האומה לבורא עולם, וישורון הקשר בין האומה לאומות העולם, שבועה. טוב, ראובן. לא. אולי אפשר להגיע, אבל בפשטות יעקב מייצג את הקשר של היהודי לקדוש ברוך הוא. ישראל את הקשר של האומה לקדוש ברוך הוא, וישורון את הקשר של העולם כולו לקדוש ברוך הוא דרך ישראל. ומה שאמרת, שבועה. טוב, אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון. כי אם זו שבועה, אז היא צריכה להיות טובה. נכון? הוא התכוון שבוע, בלי ההי. אבל הוא כתב שבוע עם ההי. אז זה שבועה. אני לא יודע על איזה שבועה הוא מדבר. טוב, זה טעות בהקלדה, יכול להיות. כן, בבקשה.
מה? זה מקביל לנשמה, חיה
ויחידה? מה, יעקב ישראל ישורון? לא. זה מקביל... זה מקביל לנפש, רוח ונשמה. בוקר טוב לרב ולתלמידים. היה זמן כלשהו שהייתה תקופת משיח, אולי לפני חטא אדם הראשון. לא, תקופת משיח, כלומר תקופה, מעין התקופה המשיחית, זה היה כמה פעמים בהיסטוריה. בית ראשון ובית שני. כן, בבקשה.
בקשר
למה שדיברתי קודם על פורים, רציתי
לשאול אם ישראל
הם
המשך פרויקט התולדות של היהודים,
זאת אומרת
שישראל אמורים לבוא אחרי
היהודים. נכון, זה בדיוק זה. זה בדיוק מה שהוא אומר.
לא יהיה יהודים יותר, יהיה ישראל.
נכון, אנחנו ישראלים ממוצא יהודי. זאת אומרת...
אין יהודים ממוצא עברי?
כן, אתה צודק. זאת אומרת, התהליך הוא עברי, יהודי, עברי. כשהיהודי חוזר להיות עברי, הוא נקרא ישראל. בסדר? כן, בבקשה.
כבוד הרב, תוכל בבקשה להתייחס למשיכי שקר? למה הם קמים ומה המשמעותם?
לא. למה שאני אתייחס לזה עכשיו? זה לא הנושא. כן, אפשר לדבר על הרבה דברים, אבל זה לא הנושא של השיעור עכשיו. כן.
אני לא אשכח שהיה לי בזמנו את המשיח בבגש של האוטו. ופעם אחת נפתח לי בדרך ונעלם.
מזל, כי אם לא, אז היו עושים נגדך חקירה. טוב, זה מזכיר לי אצל השיעים, הם אומרים שהאימם ה-12 נעלם פתאום. טוב. טוב, והתחיל בצאת ישראל ממצרים. בית יעקב מעמלואז, פירוש זה. כי יש לישראל שתי שמות, ישראל ובית יעקב. שם יעקב ומה שם ומה זאת בלבד. אמנם שם ישראל, דווקא הוא הולך בכיוון של ראובן שכתב שבוע טוב. טוב, אני אעשה. אמנם שם ישראל מצד מעלתם וחשיבותם שדבק בהם כוח עליון. כן, הרי ישרה אל, המילה אל זה שם של הקדוש ברוך הוא. דבק בנו.
מה שבקיחות זה אומה.
כן, אבל... בעצם, אבל מה זה כשאתה אומה לעצמך? אתה מתפקד כדת. כן, כן, מה אתה רוצה?
ג'רוזלם.
ג'רוזלם.
ג'רוזה, ירושלים.
נכון, נו.
ים.
כן. אז מה? מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי.
אני רוצה להגיד שראש העיר ירושלים, מתי שהוא אמר כל הזמן ירושלים, נפלה באמצע אוויר והמשיך.
יפה מאוד, יפה מאוד. אוויר ערים. וריח. טוב. וכן אומת מצרים זכר להם שתי שמות, כן? בצאת ישראל ממצרים, מעם לא עז. אז גם למצרים יש שני שמות, השם האחד במה שם אומה בלבד, השם השני במה שדבק בה כוח עליון, שכל אומה דבק בה כוח עליון. רק כי ישראל דבק בכוח קדוש, שם חלק השם יתברך, והאומות בכוח שר של מעלה. כלומר, יש שר לאדום, יש שר לישמעאל, יש שר לבבל, יש שר למצרים.
מה
הפירוש
של שר?
שר זה מלאך. מלאך, כן. בולענים, בולענים.
בולענים מסביב, וכתוב לנו באיזה פרשה שהמקום השבת לך לך, אתה כולנו לארץ ישראל, כתוב לנו שם שהוא ימלא וירוקן קדלה ועומר בזמנו, איך שאומרים את זה?
כדור לעומר.
הוא השתמש בזה בשביל לתקוף את העם היהודי, אני לא זוכר מה היה שם.
נכון. זה בעצם, זה כמו עבודת הבודה, כן? כבודה ואם.
כן.
בדיוק. כן.
אמרת מלאך, מלאך, זאת אומרת, למשל, כמו האידיאל הקומוניסט, זה הפעם הנושא של מלאך.
אפשר להגיד שהאידיאלים הם נשואים בתוך מלאך גם כן. ברור. ייתכן שהמלאך, אם כן, הקומוניסטי, קוראו לו מרקסיאל. משהו כזה. כן, מה אתה אומר?
אני רוצה, כי
למעשה
השני
ישמעאל,
זה גם...
זה שאלה יפה, יפה, יפה. אז זה כתוב בחז"ל, בפרקי דרבי אליעזר, שעל זה אמר בלעם בן בעור, אוי, מי יחיה מסומו אל? אל תקרא מסומו אל, אלא משמו אל, שמאחר וקשר הקדוש ברוך הוא שמו בישראל ובישמע אל, מי יחיה כשיקום ישמע אל על ישראל. כך אומר הפרקי דרבי אליעזר. זאת אומרת שהמאבק בין ישראל לישמעאל, לעומת שאר המאבקים, הוא מאבק בתוך אמונת הייחוד. על אופיה של אמונת הייחוד. אז זה לא במקרה. אלא מה? יש המהר"ל בתפארת ישראל מלי, מדבר על זה. מה ההבדל בין ההתקשרות של אל בישראל לבין ההתקשרות של אל בישמעאל. מסביר את ההבדל המהותי. אבל יש בוודאי מקום לדיון. לא הייתה שום כוונה לזלזל חס ושלום בגדות השס. עד רבה, בגלל העומק שהן נוסעות בחובן, יש להתהלך עימן בזהירות, שמה לא ירדנו לעום כאן. ובירושלמי פאה הייתה, שאין למידים מן האגדות, והאם בתשובת? רב היי גאון, ובשוד נודע ביהודה וכו', ואין כאן מקום להאריך. נכון, אבל זה לא בגלל שהאגדות הן עמוקות, שאי אפשר ללמוד אותן, ואין להסיק מהן מסקנות. הרי מה שהגאונים כתבו, בכמה מקורות, ביניהם רבי גאון, שאין למידים מן האגדות, זה לא אומר שאין לנו מפתחות לאגדות. במשך הדורות גילו לנו גדולי העולם איך ללמוד את האגדות, ביניהם המהר"ל מפראג. בוקר טוב הרב. ומה זה ערבי ישראלי? האם זה ישראלי ממוצא ערבי? ואם כן, אז מה קורה עם ערבי שמתגייר? מה מוצאו? יפה. זאת אומרת, היום הערבי הישראלי, הוא אפשר לומר מה שנקרא בן לוויה. בן לוויה. הוא מתלווה אל האומה. הוא מתלווה אל האומה. השאלה אם הוא מבין את זה. לא תמיד זה כך. אבל באופן אידיאלי הוא היה צריך להבין שעם ישראל מזמין אותו להתלוות. כן? אז במובן הזה הוא יכול להיות ישראלי. בינתיים אנחנו עוד רחוקים מתופעה בקנה מידה רחב של מה שאני אומר. אבל זה גם יכול להיות. בית ראשון. יצא לי לדבר עם ערבים. ישראלים שהם כן בעלי התודעה הזאת. אבל בדרך כלל הם נזהרים מאוד מלהביע הדעות האלה בפומבי, מסיבות לא ברורות לי. טוב, בית ראשון, בית ראשון ושני, תקופת משיח? לפי התיאור בנביאים, חלק גדול מהתקופות היו הפקרות, רשע ועבודה זרה. להתגעגע לתקופה זו? זה האידאל? ודאי שצריך להתגעגע לתקופה זו. זה האידאל, ודאי שלא. אבל ודאי שיש להתגעגע לתקופה שבה עם ישראל עצמאי. זה נקרא ימות המשיח. גם בימות המשיח יש הרבה צרות. מה, אתה חושב שהמשיח זה הולך לו בקלות? הרמב״ם כותב שהמשיח כופה את כל ישראל לקיים תורה ומצוות. מה זה כופה? סימן שיש לו התנגדות, לא? שעושים לו צרות. וגם יש לו מלחמות למלך המשיח, עד כמה שאני יודע. מלחמות זה כזה קל. הרבה בעיות. וגם בימינו, שאנחנו בימות המשיח, מאז ביאר תשח, וכי אין לנו בעיות של הפקרות וכדומה, אלא מה? אנחנו שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לנו את המדינה שבה יש ההפקרות הזאת. אבל יש מדינה, ברוך השם. כן? טוב, איפה היינו? ואמר, מישהו כתב לי שהוא שאל את רבותיו ואמר, אמרו לו, נכון, צריך לומר הלל ביום העצמאות כדי לא להיות כפוי טובה, אבל לא להגזים. לא להגזים, להודות לקדוש ברוך הוא, אבל אל תגזים. ואמר, בדיוק, זה נכון, זה ממש כך, זה תלוי באיזה... נכון, יש עדר והוויה. טוב, ואמר שהיה השעבוד לישראל במה שהם ישראל תחת יד מצרים. בצאת ישראל ממצרים, ושעבוד בית יעקב תחת עם לועז. זאת אומרת, עם לועז זה מדרגה של של השר של מצרים. וכאשר יצאו ממצרים, אז נעשה ישראל הקדוש ברוך הוא לעם, להיות יהודה, שהוא ראש ונשיא לישראל, לקודשו. כי מאחר שהובחר שבט יהודה למלכים, הנה הוא, לקודשו, למשוח ממנו מלכים בשמן קודש. והקדושה הזאת מורה על קדושה אלוהית. ואמר לשון נקבה, הייתה יהודה. למה לא אתה אומר, היה יהודה? כי רצה לומר שהייתה יהודה לשמו יתברך, כאישה שהיא מקודשת לבעלה. כך הייתה יהודה מקודשת לשמו. ועוד שאם כתב היה יהודה לקודשו, היה חז ושלום משמע שיהודה קדוש אצל הקדוש ברוך הוא. וכל קודש הוא יותר במעלה ממישהו קודש לו, שדבר שהוא קודש אל האדם יותר במעלה מאדם. לכן, ואז חלילה היה משתמע שיש יתרון ליהודה על הקדוש ברוך הוא, זה לא יכול להיות. לכן כתב הייתה יהודה לקודשו, שקדושתו של יהודה שמקבל הקדושה מן השם יתברך, כמו הנקבה, שמקבל את הקדושה מן הבעל, כן יהודה מקבל הקדושה. ישראל ממשלותיו, שממשלתו של הקדוש ברוך הוא על ישראל, כי נקרא אלוהי ישראל בפרט. ומאחר שהייתה היציאה הזאת בדרך שינוי ממנהגו של עולם, וכל הדברים הנעשים שלא במנהגו של עולם, הם יותר במדרגה ובמעלה מן הדברים אשר נעשו במנהגו של עולם. מפני כך היו כל הדברים שנמשכו מן היציאה כפולים, להורות מדרגה על מדרגה. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, וכן הים רב הינוס, כולם כפולים להורות על דבר זה, כי הייתה היציאה למעלה במדרגה מן מנהגו של עולם. והבן הדבר הזה. כלומר, דבר שהוא כפול, הוא למעלה מדרגת העולם. ומה שאמר הים רב הינוס, הירדן יסוב לאחור, אף על גב שלא היו ישראל אצל הירדן. פרשו רבותינו זיכרונה לברכה, כיוון שלקה גבירתה, שהוא הים, שפחה לקה אימה, או שפחתה לקתה אימה. כן, הרי הים זה הגבירה, הירדן זה השפחה. ודבר זה נבר למעלה, אצל ויבקעו המים, ויבקע הים לא נאמר, אלא ויבקעו המים, שברגע שיסוד המים נבקע, אז כל הימים שבעולם נבקעו. וזה שאמר הים רב הינוס, הירדן יסוב לאחור. עד כאן מובן? מה?
לא, אני אומר, הירדן יורד מצד אחד, הים צריך לפה
המשנה הזאת. זה נכון. נכון, זה בקיע פחות משמעות. כן, מה אתה אומר? נכון. מאיפה המפתחות? זה בא מתורת הסוד. בערך. גם אצל רבי אברהם בן הרמב״ם. הרי גם הרמב״ם כתב את המורה דיווחים כדי שנדע ללמוד אגדות. דברים השתנו מאז ימי הגאונים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. זהו. שלום.